מתחילים את ההפטרה של פרשת וישלח, שזה ספר שלם בתרי עשר. מתוך הספרים של תרי עשר יש ספר שנקרא ספר עובדיה, חזון עובדיה, חזון נבואה שאמר עובדיה, שהיה נביא להשם. מי היה עובדיה? שאלה ראשונה, מי הוא היה באמת? האם אנחנו מכירים אותו במקום אחר? יש עוד עובדיה בתנ"ך. העובדיה אשר על הבית, זה שהיה מנהל את הבית של אחאב מלך ישראל, שמלך בשומרון, נכון? אז העוזר של אחאב, אשר על הבית, מי שניהל לו את כל הבית, היה עובדיה, שמוגדר בפסוק עובדיה היה ירא את השם מאוד. היה ירא השם, עובדיה ירא השם. יש רוצים לטעון, אבן עזרא דבר ראשון אומר שלא נוכל לומר כי הוא הנזכר בספר מלכים בימי אחאב. למה? טוען אבן עזרא, כי שם כתוב ועובדיה היה ירא את השם, ואם זה היה הנביא בעצמו, איך יקראנו ירא השם ולא יקראנו נביא? כי הנבואה היא המעלה נכבדת יותר. זאת אומרת, הוא בא בטענה, אבן עזרא, שאם הוא היה באמת נביא ולא רק ירא השם, לא היו כותבים עליו ירא השם אלא רק נביא. זאת אומרת, יש עוד ירא השם במקרא? כן, אברהם אבינו. אברהם אבינו ודאי היה נביא, נכון? כי ירא אלוקים אתה. יוסף אומר על עצמו, את האלוקים אני ירא, והוא גם היה נביא. היה לו את החלומות, שהחלומות הן ודאי נבואה. יש לך מי עוד ירא השם? איוב גם כתוב שהיה איש תם וישר, ירא אלוקים ושר מרע. אולי אפשר לחלק מירא אלוקים לירא השם, כן? כי עובדיה היה ירא את השם, הוא היחיד שכתוב שהוא היה ירא השם. כל השאר, זאת אומרת איוב, אברהם ויוסף, כתוב עליהם ירא אלוקים. אז אולי בן עזרא יחלק מן ירא אלוקים לירא השם, או שהוא יגיד שיוסף זה לא נביא בקביעות. אברהם ודאי היה נביא, זה פסוקים מפורשים. טוב, צריך לדעת. במדרש המשמעות היא שירא השם זה דרגה יותר מנביא. זאת אומרת, יחידים נאמר עליהם ירא השם, ועובדיה הוא מיוחד בזה שנאמר עליו ירא השם מאוד. זאת אומרת, אתה מדבר על עובדיה של אחאב. זאת אומרת, יש מעלה בעובדיה, אבל זאת דעת אבן עזרא, שזה כנראה מישהו אחר, לא ידענו דורו. גם הרד"ק מביא את זה, זה הנביא, לא ידענו באיזה דור התנבא. ודעת חז"ל, שזה עובדיה שהיה עם אחאב. טוב, עובדיה הזה, מה הוא היה? מה הייחוס שלו? מאיזה שבט הוא? שום שבט, הוא היה גר. מאיזה אומה הוא הגיע לפני הגירות? אדום. והוא עצמו הולך פה ומתנבא על אדום. בסדר? החזון עובדיה, כה אמר השם אלוקים לאדום. היות והוא מגיע מאדום, הוא מתנבא על אדום ומדבר עליהם את הנבואה הזאת. רש"י מביא, וגם הרד"ק מביא את זה בצורה קצת שונה מהמדרש, שהוא אומר, למה דווקא עובדיה, הגר האדומי, מתנבא על אדום? אמר הקדוש ברוך הוא, מהם ובהם אביא עליהם. זאת אומרת, דבר ראשון, האדומי עצמו יספר על אדום מהם, זה אחד. יבוא עובדיה, שדר בין שני רשעים, הוא גר בין שני רשעים, הוא היה אשר על הבית, כשמי היו האדום והגברת, אחאב ואיזבל. הוא חי בין שני רשעים, והוא לא למד ממעשיהם, ויפרע, הוא עצמו יתנבא רע על עשיו הרשע, שדר בין שני צדיקים, יצחק ורבקה, ולא למד ממעשיהם. זאת אומרת, לכן יש פה את ה... כן, זה גם כי הוא מגיע מאותו צד, וכמו הרד"ק מביא את זה מלשון המדרש, שאמרין שקפה דחוק נגורה בגבי ניסרו יבחר דולה. תרגום לעברית, הקף שייצר החוק, חקק הנגר, בגבי, בתוכה, נשרוף חרדלה. החרדל ישרוף אותו. זאת אומרת, הוא, עם אותה כפי שהוא ייצר, הוא בעצמו יאכל את הסחוג. ככה אנשים אומרים. זאת אומרת, אתה מייצר את זה, בסוף זה שורף אותך. אותו דבר גם אדום, מגיע מאדום, עובדיה, והוא זה שמתנבא עליהם. טוב, מה קורה עם אדום? מי זה האדום? היום יש אדום בעולם? הנקודה הזאת נכתבת גם ברד"ק, מתחיל את הדברים. אברבנאל בישעיהו פרק למדלת, בעריך בזה מאוד. המלבים פה גם מביא את זה. אדום היא בעצם כל הארצות הנוצריות. זה תהליך שהתפתח וקרה, לקח כמה שנים עד שזה קרה, אבל הם בין אמונת הנוצרים. עכשיו, אני חייב להדגיש, רד"ק כותב שהאומות התבלבלו ורובם הם בין אמונת הנוצרים ואמונת הישמעאלים, ולא יכירו מהם מי הוא מאדום וממואב ומבני עמון ומשאר האומות, כי כולם גלו מארצם ונתערבו באומות, אלא שמלכות רומי הייתה בתחילה רובם בני אדום. בסדר? משהו אמרו הנביאים בחורבן אדום באחרית הימים, אמרו שזה אדום מלכות רומי. הברבנל והמלבים הולך בדרך הזאת, ואני לא זוכר כעת אם ראיתי את הדברים מפורש שם או שזאת הבנה שלי בדברים, אבל התהליך, צריך להבין את התהליך שקרה פה בארץ ישראל. אחד ממלכי בית חשמונאי, מי שמוגדר כיוחנן כהן גדול, יוחנן ינאי, יש בזה כמה שיטות ודעות, לא ניכנס כעת לפירוט, אבל זה בעיקרון אמור להיות החלק שלוש של הרקע ההיסטורי של חנוכה. זאת אומרת, זה עוד לא... עוד לא מסרנו אותו, אבל בגדול יש שם, היה התפתחות של מלכות בית חשמונאי, בסדר? היו חמישה אחים שהם מלכו אחד אחרי השני, אם זה יהודה, אם זה שמעון וכולי, שמעון היה האחרון ביניהם, ואז היה את הדור הבא של המלכי בית חשמונאי. הרי זה משם עד החורבן יש 200 שנה, ובערך אחרי כמה שנים זה התבטל, והורדוס מלך, שזה כבר עבר לסוג מלכות אחרת, של העבדים של החשמונאים שמלכו, כן? אבל היה לך, בשלב הראשון היה לך את יוחנן ינאי. זאת אומרת, אולי יותר מדויק להגדיר בשם השני שלישי, היה את יוחנן ינאי. יוחנן ינאי, אם זה אותו אחד, כן? היה בן אדם שהיה הבדל ממנו לבין הדור הקודם. הדור הקודם, הדור של הצדיקים, של בית חשמונאי, גדלו בישיבות. הם גדלו בבית המדרש. הם לא היו אנשי מלחמה מנעוריהם, הם היו אנשים צדיקים, גדולי תורה, כהנים, שראו שאין מה לעשות, יש צורך עכשיו לקום ולעשות מעשה, והם עזרו אומץ, חגרו חרב, יצאו למלחמה וניצחו. מעטים ביד רבים ביד מעטים, גיבורים ביד חלשים, ניסים גדולים, וזה חנוכה. מה קרה אבל עם הדור הבא שלהם? הדור הבא שלהם כבר גדל לתוך המלחמה. זאת אומרת, הם כבר לא היה להם את השנים הצעירות האלה של אנשים שלבים שיושבים, לומדי תורה, מכניעים את עצמם לרב. הם כבר גדלו עם העזות פנים של המלחמה מגיל מאוד צעיר. כלוחמים, הם גדלו כלוחמים, עוד פעם, מכורח המציאות, אף אחד לא מאשים, מכורח המציאות, אבל הם גדלו כבר כלוחמים. הדור הזה כבר לא, היה בו המון יראת שמיים, הייתה בו המון הערכה לדברים הנכונים, כמו הכהונה הגדולה שחייבת להישאר נקייה ותורה וכו', אבל את הכוח של בן תורה לא היה להם. לא הייתה ברירה, באמת שלא הייתה ברירה, ובאמת שהם עשו את הדבר הנכון. אבל תכלס, גדל דור צעיר של אנשים שהם לא בני תורה. הם חמים מאוד ליידישקייט, כי הם מאוד מאוד אכפת להם מה שקורה, אבל אין להם את כוח הזה של לימוד התורה. מה שגרם, שבשלב מסוים הם חשבו שהם עושים טוב לעם ישראל, ובפועל זה לא היה כל כך טוב. יוחנן הזה, שמוגדר בחזל כ-80 שנה כהן גדול, ובסוף נעשה צדוקי, זה בדיוק ההגדרה שלו, מה הכוונה שהוא היה כהן גדול, הוא באמת כיהן ככהן גדול, זה היה התפקיד הרשמי שלו, והוא גם היה בן אדם שהיה מה שנקרא ערלך, הוא היה רציני, הוא היה ירי שמיים. הוא קיבל את התפקיד בירושה מאבא שלו, מדודים שלו, שהם היו כולם אנשים צדיקים גדולים מאוד, והוא המשיך את הדרך שלהם. הבעיה הייתה שהיות והוא לא היה בן תורה, אז מי הם החברים שלו, מי הם האנשים שהוא מסתובב איתם, מה הם נושאי העניין שלו, על מה הוא מדבר, על מה הוא חולם בלילות ועל מה הוא חושב בימים. על דברים אחרים, שהם לא תורה. וכשאדם חי לא בתורה, לאט לאט גם ערכי היסוד של האדם משתנים, וכשהם משתנים יש לזה השלכות. ולכן מה שקורה שהוא 80 שנה כהן גדול, בהתחלה הוא הכל בסדר, ואז בסוף הוא כבר מתחיל להבין לבד כל מיני דברים, והוא כבר לא צריך לשמוע בכל חכמי התורה, או הסנהדרין, או איך שהם נקראים באותה תקופה, והוא מבין מה יותר טוב מה צריך לעשות, והוא הולך ועושה משהו נפלא לעם ישראל. מה הוא עושה? אז יש את הגמרא בגיטין, אני לא אכנס לזה כעת, מה שקרה שם להשמיד את חכמי ישראל, אם זה ינה, ינה המלך, אם זה אותו אחד או לא, אבל מה שנוגע לענייננו, שאנחנו מדברים עכשיו, הוא הולך ומכניס לעם ישראל את האדומיים. היה אומה שנקראת אדום. איפה אדום ממוקמת במפה? בפטרה, נכון? כל האזור, פטרה אמנם היא עיר ביזנטית, שזו תקופה הרבה יותר מאוחרת, לא הרבה, כמה שמאות שנים אחר כך, אבל זה ערים מאוחרות יותר, אבל בכל ההר האדום, בסדר? כל ההר האדום, ארץ אדום, הר סעיר, זה נמצא בערבה, בסדר? מול הערבה, כל האזור ההוא, ארץ אדום. מדינת ירדן של ימינו, ומדרום לים המלח, באזור ההוא יש ארץ אדום, והוא בעצם רצה להרחיב את הגבולות של ארץ ישראל, ולהגן עליהם על ידי סיפוח של ארץ אדום לתוך ארץ יהודה, כמו מדינת יהודה, שהייתה מדינה של החשמונאים, כשהוא בא לצרף אותם, הוא לא רצה שהם יתנגדו, ימרדו וכל מיני דברים כאלה כמו שהיה בהיסטוריה, כן? בזמן יהורם בן אחאב, אחאב שלט על אדום, יהורם בן אחאב כשהוא מולך, אז מישה, מלך מואב, מורד, ואז הוא מגיע ואוסף איתו את מלך אדום, אדום היו עצמאים, כן? הם היו מדינה, עוד פעם, כנועים, לא כנועים, אבל הם היו מדינה נפרדת. פה הוא בא להכניס אותם, לבלוע אותם לתוך ארץ ישראל, איך הוא עושה את זה? מגייר אותם. רצו להתגייר? לא, הכריח אותם להתגייר. הם לא האמינו בתורת משה, הם לא האמינו בעם ישראל בקדוש ברוך הוא, ולכן החליטו להתגייר. הפוליטיקה הכתיבה את הגירות. פתחו בתי דין מהירים לגירות אינסטנט, אקספרס, כמו שזה נקרא, ווופ, גיירו את כל האדומים. פתרנו את הבעיה, נכון? הנה, יותר עכשיו עם ישראל התחזק בכוח רציני של אדומיים שיודעים גם להיות לוחמים טובים, יודעים גם להרוג, לא כמו היהודים שכשהם הורגים, קשה להם עם זה. הם בסדר, הם לכתחילה הורגים, הם נהנים אפילו מלהרוג. שיפרנו את היכולת הלוחמה, שיפרנו את זה, קיבלנו אזור שלם שהם בני המקום והם גרים היום, הם יהודים. נחמד. חכמים התנגדו מאוד לתהליך הזה, אין גירות אינסטנט ואין גירות אקספרס, ומי שמאמין בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובמביאי האמת וצדק מוזמן להצטרף, ומי שלא מאמין בזה מוזמן בכיף ללכת, אף אחד לא רוצה שהוא יבוא, זה בסדר גמור, אבל וגירות והלכה ותורה היא לא חלק ממשחק פוליטי, אין על מה לדבר, אין על מה לדבר, אבל זה מה שהם עשו, זה מה שהוא עשה, יוחנן ימל. התוצאה הייתה פשוטה מאוד. עם ישראל הסכים להתחתן עם האדומים האלה? לא. כולם ידעו שהגירות הזאת היא לא אמיתית. כולם ידעו שהגירות הזאת היא משחק, היא הצגה, היא לצרכים פוליטיים. אין פה שום חיבור פנימי ליהדות. ולכן אף אחד לא הסכים להתחתן איתם. התייחסו אליהם הלאה כגויים. אבל הם מבחינתם התגיירו. הם רואים את עצמם כיהודים רגילים. העם היהודי רואה אותם באותו זמן כגויים. מתחילה להתפתח מרירות, שנאה, תחושת קיפוח וכולי. תארו לעצמכם לבד איך הדבר הזה מתפתח, ואז האדומיים הופכים להיות קבוצה שמסתובבת בכל מקום בתוך עם ישראל, כי הם כאילו גרים, כועסים מאוד ושונאים בשנאה אדומית איסבית את עם ישראל, כי לא מקבלים אותם, כי עם ישראל מושחת, כי עם ישראל תראה מה זה, חייבו אותנו להתגייר ובסוף גם לא מקבלים אותנו כגרים. בסדר? התהליך הזה יצר תסיסה חזקה מאוד, ואז אנחנו קוראים לתקופות של לפני חורבן הבית. דרך אגב, מי שחיסל את בית חשמונאי היה גר אדומי. בסדר? אם זה אבא של הורדוס והורדוס אחריו, פשוט כל בית חשמונאי הושמד. אין היום בית חשמונאי, לא נשאר זכר מהם בעולם. כך כתוב בגמרא בבבא בתרא, בדף ד', וכך הרמב"ן מביא את זה לתורה בפרשת ויחי. אין. כל דאמר מבית חשמונאי כעתינה עבדו וגמור בקידושין. נכון? אז אין דבר כזה. למה? כי הם חיסלו אותם. מי חיסל אותם? אותם גרים אדומיים. איך אמרנו פה מקודם? קפה דחוק נגורה בגבי נשרוף חרדולה. באותו קף שהם בישלו, בהם התבשלו. הדבר הזה בעצמו, זה העניש ודרס את בית חשמונאי עצמם. אבל זה גם גרם נזק מחריד לכל עם ישראל. כל המריבות הנוראיות שקרו סביב המקדש בתקופה האחרונה לפני החורבן עם הסיקריקים או הסיקריים שהם היו הולכים עם כן, סיקרה זה גם אדום, אדום, נכון? בארמית. אבל גם הם היו יכולים, סכינים קטנות כאלה שהיו דוקרים אחד את השני ברחובות, הם מסתובבים ככה בתוך השרבולים, היו מחביאים את הסכין, באים דוקרים בן אדם למוות ונעלמים. זה הכל היה סיפורי אדומיים. מי שניהל את כל המלחמות סביב בית המקדש ולשלוט על הכסף של בית המקדש והכל, היו שכירי חרב ואנשים אדומיים. האדומיים פשוט הרסו את עם ישראל מבפנים, והם היו אלה הראשונים להצטרף, לעזוב ולהצטרף. הם גם כתוצאה מזה שהם היו אנשים מסכנים, כי בפועל הם חוו תחושת קיפוח קשה, גיירו אותנו בכוח ולא מוכנים לתת לנו את הזכויות המינימליות. ואז מגיע יהודי יקר, יהודי יקר, יקר מאוד, עלה לנו ביוקר היהודי הזה, יהודי מירושלים בשם ישו הנוצרי, בן של אישה שילדה בלי גבר, כן, אצל היהודים בדרך כלל קוראים לזה ממזר, אבל שם התחילו סיפורי סבתא על כל מה שהיה ולא היה, אבל היהודים כמיד קינו אותו יושקה פונדרה. מה זה יושקה פונדרה? יושה? הבן של פונדרה. מי זה פונדרה? הגמרא אומרת שהשם של האבא האמיתי שלו היה פנדירה. איזה קצין רומאי שאנס את הגבר, אנס, היה עם הגברת ההיא, עם מריה מגדלנה. בסדר, קיצור, אבל כך היה. אז הגיע היהודי הזה, והמסר שלו, בסדר, בו, בכללי, לא ניכנס כעת לפרטים, אבל המסר שלו בכללי היה המון אהבה והמון רחמים, ומי יכול להניש בכלל, וכל מיני דברים, דיבורים יפים כאלה. וברגע שהוא גם התבדל מעם ישראל, הראשונים להצטרף אליו היו האדומים. הם אלה שיסדו את הנצרות. הם אלה שהצטרפו אליו, אל ישו הנוצרי, פרשו מעם ישראל, והקימו את דת האהבה והרחמים שחיסלה מאיתנו מיליונים לאורך דורות. בעלילות דם, ברציחות איומות, בכל הדברים האלה. תחילת הדת הנוצרית מבוססת על אדומיים. טעות נוראה של יוחנן ינאי, שלא שמע בכל החכמים. הוא בא מתוך תפיסה שהוא חושב שהיא נכונה, אבל הוא לא שמע בכל החכמים. זאת אומרת, כי הוא לא גדל בבית מדרש, תוצאה מזה שהוא היה צריך לנהל מלחמות, ומלחמות קודש, מלחמות קודש, כן? לא חולק על זה. אבל ברגע שהוא לא גדל בבית המדרש, הוא לא גדל בישיבה, לא היה לו את הערכה הנכונה לחכמים ולדעתם, הוא חשב שהוא עושה טוב לעם ישראל, אבל הוא הרס את המשפחה שלו, לא ישיר ממנה זכר, הרס את בית המקדש והחריב אותו, וגרם לעם ישראל מיליונים ממנו למות בייסורים במשך אלפי שנים. זה משהו מדהים. אבל הפתיח הזה, זה, אתה מסתכל על תהליכים היסטוריים, איך שהם נבנים, זה פשוט מדהים. עוד פעם, דורות הראשונים מוכיח את זה עם המון הוכחות, מה שאמרתי עכשיו די בקיצור, הוא מוכיח את זה עם המון הוכחות, הרב אבידו מילר מעריך בזה, ויעריכו בזה, אלה שמתעסקים יותר בהוכחות היסטוריות, גם מספרים חיצוניים וגם מתוך הספרים שלנו, להוכיח את הנתונים האלה, אבל אם, עד כמה שאני זוכר, עוד כמה שהבנתי לפחות, זה הצורה הכללית, זה הפך להיות, ולכן כשאנחנו מדברים על אדום, אנחנו מדברים על הנצרות. הנצרות, הארצות הנוצריות, זה בדרך כלל גם אדום, יש לו את התנועה הזאת שהוא זז ממקום למקום, ולכן כל תקופה, רב צודק כותב את זה, שכל תקופה, נראה לי שזה רב צודק, אמר שמדינה אחרת מייצגת את אדום המקורית. בסדר? זה גם דבר שעובר, תקופות שזה גרמניה, תקופות שזה רוסיה, תקופות שזה צרפת, תקופות שזה אנגליה, זה דברים שקורים ומתחלפים בעצם מדור לדור ומדינה למדינה. בכל אופן, אז כשאנחנו מדברים כאן על הסיפור של עובדיה, עובדיה הוא גר אדומי, בסדר? הוא מגיע מאדום והוא מתנבא כעת על אדום. כשהוא מתנבא על אדום, על מי הוא מתנבא? הוא מתנבא פה על שורה של אירועים היסטוריים. מהפעם הראשונה, מחורבן בית ראשון, שאז אדום הם לא היוזמים של החורבן, הם גם לא שותפים לחורבן, הם לא חלק מרומא, אלא הם בשלב הזה עדיין באמת עומדים בצד. הם רואים את עם ישראל יוצא גלות, הם יכולים לעזור לו והם לא עוזרים, ועל זה יש טענה על אדום. וזה דבר שגם קורה לאורך ההיסטוריה בחלק מהמדינות האדומיות, שכשמדינות אדומיות אחרות משמידות את עם ישראל, מדינות אדומיות אחרות משתפות פעולה בשתיקה. זה קורה בעניין הזה. יש גם כן חלק בבית שני שהוא מאשים את אדום ואת רומא, שבעצם אחר כך התאחדה עם אדום. רומא היא היום המקום המושב של 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 הנצרות האדומית, שגם שבהשמדה של עם ישראל, בהרג, בחורבן לעם ישראל. ואחר כך לאורך כל ההיסטוריה ההתנהגות שלהם לכל מה שהם עשו לאורך כל השנים. זאת אומרת, אדום יש לו כמה סוגי התנהגויות שהוא, של הצקה לעם ישראל, ועל כל אלה יבוא היום והם ישלמו. ועל זה מגיע עובדיה, הגר האדומי, ומתנבא. חזון, אוי ודיו, החזון, הנבואה של עובדיה. הגוין בתחילת ישעיה מעריך מה זה חזון, ויש 10 שמות לנבואה, ואיזה מה הגדרה מדויקת של חזון, אבל נשאיר את זה כעת בצד. כאן מדובר בנבואה של חזון. כיומר חזון, אוי ודיו, כיומר אדוני אלוהים לאדום, שמועו שומענו מייס אדוני וציר בגויים שולח קומו ונקומו עולה למלחמה. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הנביא עובדיה, כה אמר השם אלוקים לאדום, הקדוש ברוך הוא מתנבא ואומר לאדום, זה השם אלוקים, זה אדנות אלוקים, אומר לאדום, שמועה שמענו מאת השם. זאת אומרת, אני ושאר הנביאים שמענו מאת השם, כי הוא לא הנביא היחיד שהתנבא על מפלת אדום, היו עוד נביאים במשך הדורות שהתנבאו על מפלת אדום. אבן עזר מציין שכנראה הכוונה לירמיהו, ישעיהו, עמוס, ואם ככה, אז אתה מאוד מאחר את התקופה של עובדיה, כן? ואם הוא משתמוע שמענו, הוא מתייחס לאלה שהיו לפניו. אחאב היה לפני דורות קדומים יותר, כן? זה לא הדור הזה. בכל אופן, אומר שמוע שמענו, הרבה מהנביאים התנבאו על אדום. מאת השם שהודיע את הדבר הזה בנבואה, וגם ציר בגויים שולח, אומר יוצאים שלוחים ומסתובבים בין הערבים הישמעאלים שיזדרזו קומו ונקומה עליה למלחמה. ציר בגויים שולח, יוצא שליח, מסתובב בין האומות, תקומו למלחמה נגד אדום. הנה כותוין נסעתיכו בגויים, ואז הוא מתפלא, למה צריך לאסוף את כל האומות להילחם על אדום? זאת אומרת, הנביא שעומד באותו זמן ורואה את אדום, אומה קטנה בצד הרום של ארץ ישראל, לא גדולה במיוחד, לא חזקה במיוחד, והוא שואל את עצמו, הנביא שואל, אני והחברים שלי הנביאים מקבלים כמויות של נבואות על אדום ואדום וכל העולם אדום, והיא מלחמה ענקית נגד אדום. מי זה? מה זה? זה קבוצה קטנה של כמה אלפים, עשרות אלפים בודדים, בשביל זה אתה אוסף לי את כל העולם? על זה כל הנביאים מתנבאים? מי הם אדום בכלל? הנביא הזה עומד באמצע תקופת בית ראשון, או אולי לפי אבן עזרא סוף תקופת בית ראשון, ולא מבין מה הסיפור הזה מאדום. זה איזה קבוצה קיקיונית, באמת, מה אתה עושה מהם כזה עסק? הנה קטון נתתיך בגויים, האומה הזאת, בני אדום, שיושבים בארץ הם קטנים מאוד, בזוי אתה מאוד. אומה בזויה, לא חזקה, לא, יש אומה קטנה אבל מוצלחת. לא אומה חזקה, לא אומה מוצלחת, אומה קטנה ובזויה. למה צריך לאסוף את כל הגויים? ואז הוא אומר, ואז התשובה מגיעה, זה דוין ליבכו אישי איכו שויכני וחג ויסלע מרואים שבטוי אוי מאיר בליבוי מי אוי רידני אורץ. אומר זה דון ליבך אישי איכה, אומר יתחיל העניין הזה של ההצלחה של אדום, שהיא תגיע למקום כל כך גדול שכל העולם יצטרך להתכנס בשביל להוריד אותם, יגיע מזדון לב. מה זה זדון לב? כפירה, אמונה, אמונות כוזבות, לדבר על הקדוש ברוך הוא בצורה לא טובה, תוארים מגונים על הקדוש ברוך הוא. וזה זדון ליבך אישי איך, ישי אותך, יביא אותך למקום ששוכני וחג ויסלע מרום שבטו, אתה תעלה לטפס ויעלה עד המקום הגבוה, כמו הנשר, כן? כמו הנשר שנמצא על חגבי הסלע, כן? יונתי בחגבי הסלע, מרום שבטו יושב שם למעלה, אומר בליבו, מי יורידני ארץ? הוא התנסה כל כך, והאמונה שלהם, שהם ימציאו, בני אדום, תתפשט כל כך חזק בעולם, היא כל כך תתנסה המלכות האדומית באחרית הימים שהם כבר לא יפחדו מאף אחד. והקדוש ברוך הוא בא ואומר, כמה שהם יתרוממו וכמה שהאומות האדומיות יהיו חזקות, אם תגביע כנשר ואם בין כוי חובי אם שים כינכו משום הורידכו נאום אדוינוי, גם אם תגביע כנשר, גם אם אתה תגביע ותהיה מאוד 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 גבוה, ואם בין כוכבים שים קינך, אפילו אתה תשים לעצמך, כן, בית כזה בין הכוכבים. זה מדבר משהו מעניין, כן? האומות האלה, עד היום, הסמל של הרבה אומות אדומיות הוא הנשר. נשר עם שני ראשים, סוג נשר כזה, סוג נשר אחר, אבל הם משתמשים המון בסמל של הנשר. אם תקביע כנשר, גם אם תקביע כנשר, תקים לעצמך כל מיני מטוסים וחלליות, ועד כדי כך שתגיע למצב שבין כוכבים שים קינך. אתה תבנה, כן, תבנה לעצמך בית בין הכוכבים. ואתה תגיד לעצמך שאם אני פה, אני הולך לנהל איזה מלחמה מטורפת, דמיונית, הזויה של מלחמת כוכבים. בסדר? אני אשלוט מחוץ לעולם, תהיה לי תחנה, שממנה אני אוכל לשלוט על כל העולם. מדובר על טירוף של שליטה. טירוף של שליטה. מעולם לא הייתה אומה בהיסטוריה, אולי יש למעט בודדים ממש, שגם היהודים כמשוגעים, שחיפשה לשלוט על כל פינה בגלובוס. אין פינה באיזשהו ים בעולם שהנוסעות מטוסים לא צריכות להגיע. שם תשאיר למישהו אחר. אין דבר כזה. הם צריכים לשלוט על כל האוקיינוסים, כל מקום, הכל שלי. הכל חייב להיות תחת השליטה שלי. אין משהו, אין פינה בעולם שאני לא אבוא בעל הבית. אין כסף בעולם שאני לא אניח את היד שלי עליו. זה מגיע, אדום משתלטת על העולם, עד כדי להגיע למצב שאני מחוץ לאטמוספירה, אני בחלל ואני אשלוט על הכל. עוד פעם, וזה, אם זה אדום הזאת או אדום הזאת, זה, אמרנו כבר, זה מתחלף לפי תקופות, אבל זה התפיסה האדומית הזאת שלא מסתפקת בכלום, צריכה לקחת לעצמה את הכל בצורה של איש דמים ומרמה, יתעב השם. הקדוש ברוך הוא שונא את ההתנהגות הזאת שלהם. לשפוך דם ולרמות ולשקר וככה להשתלט על כל פינה בעולם. השתלט על כל דבר. אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים סינקיניך, משם אורידך נאום השם. משם אורידך נאום השם. עכשיו, יש פה גם משם אורידך נאום השם, דווקא משם. משם בא להגיד לא אורידך, אלא משם אורידך. אתה חושב שאתה עלית כי אתה מוצלח. אני נתתי לך לעלות, אתה יודע למה? כי כשאתה תהיה כזה גדול, ואז אתה תחטוף המכה שלך, זה יהיה כואב. זה הרבה יותר כואב כשעלית והצלחת והגעת לבין הכוכבים, ושם אתה מפיל אותו. אתה רוצה למישהו שישבור את המפרקת, אתה מעלה אותו לראש הסולם ומשם אתה זורק אותו. ואם הוא היה, זה נופל רק מדרגה אחת, זה לא בטוח שהוא ישבור את המפרקת. אבל אם הוא נופל מלמעלה, זה הרבה יותר. מה הוא בעצם מדבר פה בנבואה הזאת? על אחרית הימים. הוא לא מדבר על אדום של אז. הוא בעצם שואל, למה כל כך הנביאים מתעסקים עם אדום הקטנטונת הזאת? אומר, לא. הם הולכים לעוד להמציא אמונה. עוד 500, 600, 700 שנה. הם הולכים להמציא אמונה. דרך אגב, אני לא רוצה להיכנס לזה כעת, אבל לא בטוח עד כמה ישו יזם את כל מה שהומצא אחר כך בשמו. בסדר? יש באמת מקום חזק לומר שבני אדום שהביאו איתם את התפיסות הפגניות שלהם עוד בתור אדומיים, בסדר? הם אלה ששילבו את התפיסות היהודיות שהם קיבלו אחרי הגירות, ולא באמת הפנימו, עם התפיסות הפגניות שנשארו להם מהעבר, ויצרו את המפלצת של הנצרות. זה תהליך שקרה בעצם על ידי הדברים האלה. עכשיו, אומר, אם תקביע כאן נשר, ואם יהיה כוכב מזיק, משם הורידך נאום השם. המדרשים דורשים את הסיפור הזה על אם תקביע כנשר ואם בין כוכבים סינקיניך, כשהוא מנסה להתיימר להיות חלק מהצדיקים. הם באים לעתיד לבוא בעשיו או באים אדום, והם באים ואומרים אנחנו צדיקים, אנחנו טובים, מתעטפים בתלית ובאים לשבת בין הצדיקים בגן עדן. והקדוש ברוך הוא אומר אם תקביע כנשר ואם בין כוכבים סינקיניך, משם הורידך נאום השם. אחד הדברים הכי בולטים בתכונות האדומיות זה הבלוף והשקר של החזיר הפושט לפה ואומר ראו כשר אני. כושר חזר פיסל כמו שזה נקרא ביידיש. כן, הוא פושט את הטלפיים ואומר ראו אני כשר, אני צדיק, אצלי יש זכויות אדם, אין לי שום בעיה למנות אדם בצבע שחור לנשיא. האם באמת יש זכויות לאפרו-אמריקאים? האם באמת יש מקום שנותנים כבוד אמיתי לאדם באשר הוא אדם ללא הבדל בין גזע וכולי? או שלא? עושים את ההצגה בשביל העולם שהנה אנחנו מינינו. אבל באמת יש שוויון? שוויון בחינוך, שוויון הזדמנויות וכולי? אנחנו יודעים את האמת. אבל מה? העיקר ההצגה. העיקר שאני נראה טוב. אני לא צריך באמת להיות טוב. העיקר שאני נראה טוב. באים ומציגים לעולם שקר גדול שמראה כמה אני חסיד וכמה אני צדיק וכמה אני ישר וכמה אני טוב. והעיקר שזה נראה יפה. אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים סינקיניך, משם הורידך נאום השם. טוב, אחרי שהוא מתנבא את מה שיהיה בעתיד באדום באחרית הימים, אז הוא בא לספר מה יהיה לפני כן. בסדר? מה יהיה לפני כן? הוא אומר, יהיה מצב כשהצורה שבה יכבשו את אדום, הוא אומר, הייתה, והמלבין כותב שהוא מעריך בזה גם בישעיהו בפרק חפה א' וגם בירמיהו פרק ממתת. הצורה היא שהגיעו החברים שלו, אנשי בריתו, והם נתנו לו עיצה שילך למלחמה, יעזוב את אדום ויצא למקום אחר למלחמה. על השכנים שלו. עכשיו, בזמן שהוא היה חוץ לארץ, חוץ לארץ אדום, נכנסו האויבים במדינה שלו, במדינת אדום, והחריבו את הכל. אז איך הנביא מתאר את זה פה בעובדיה? הוא אומר, אם גנובים באו לכו, לוח, כן? אם שוי דדי לילה, כן? אם גנבים, כאילו הוא אומר, האויבים שבאו עליך הם כמו גנבים, באו לך, איך נדמי סו, הלא יגנבו, דיום, איך אתה הלכת לישון? מה, הם יגנבו הכל, לא ישירו כלום, למה לא התעוררת? התעוררת באמצע לפחות, לגרש אותם אחרי שהם פה, תתחיל לצעוק, שום דבר. אם בויצרים באו לך, הלא ישאירו, אוי לי, לא יש... אם באו לך בוצרים לגנוב לך מהכרם, שהבעל הבית לא שם, אבל אתה לא היית שם, הלא ישאירו עוללות, הם הרי פוחדים שאולי הבעל הבית יחזור, אז הם לא גונבים הכל, הם משאירים עוללות, אז למה? איך נחפשו איסוב, נבעו מצפונוב? איך יכול להיות שאצלך איסב אדום, נחפשו, חיפשו הכל, היה להם זמן, לא רק לחפש, אלא גם לגלות את כל המצפונים שלך. בדרך כלל גנבים, הם מחפשים, הם מנסים, אבל הם לא מספיקים הכל. הם פוחדים, אולי מישהו יבוא. איך היה להם את כל הזמן בעולם לעשות את כל העבודה, לחפש ולגלות את כל המצפונים? איך זה שהם לא פחדו? אולי בני אדם יחזרו וילחמו נגדם. אז הוא אומר, זה היה על ידי תחבולה. ומה שאנחנו בעצם לומדים פה זה, עוד פעם, אדום עובד בתחבולות. הוא עובד עם כוח, אבל הוא הולך גם ליפול על ידי תחבולה. כי הגירוי שיש לו לצאת למלחמה, לכבוש, לרמוס, הוא גדול מדי, הוא לא יכול לעמוד נגדו. ולכן יהיה לו אפשרות לצאת לכבוש, זה מה שיפיל אותו באותו זמן. אומר איך? אומר עד הגבול שלחוכו, כל אנשי וריסכו, אישיוכו, יאכלו לכו, אנשי שלו ימיכו. כמו שאתה רימית את כל העולם, כך ירמו אותך. אומר, יבואו אנשי בריתך, ילוו אותך עד הגבול, שתצא מהגבול להילחם. והם אנשי הברית, אבל הם פתאום לא עוזרים לך במלחמה, רק הולכים איתך עד הגבול, ושם משאירים אותך להילחם לבד, ואנשי שלומך, אנש, כן? הם אישיוך, הם יפתו אותך, שאתה לא תהיה, אין לך מה לפחד, הכל יהיה בסדר, הם ירגיעו לך את הפחד, ואז יאכלו לך, לחמך, האנשים שאוכלים את הלחם שלך, שמו מזור תחתיך, כאילו רוצים לרפות לך את המכה, מביאים לך רפואה, ובאים הם יצילו בשבילך, אבל אין תבונה בו. לחמך ישימו מזור תחתיך, אין תבונה בו. אין תבונה במה שהם עושים, וזה לא יעזור לך. טוב, זה יקרה עוד לפני הימים האחרונים של החורבן. זה יהיה במשך הדורות, יהיה מכה לאדום בצורה הזאת. זה מזכיר לי דווקא כמה אירועים בהיסטוריה. שמזכירים במלחמות אדום שהיו תופעות כאלה שהם נכנסו למקום רחוק מאוד ואז בעצם הם ספגו בבית וזה נקודה שקורית ובשקרים בשקרים. טוב, בכל אופן עכשיו הוא חוזר לדבר על מה שיקרה לאדום. אדום נחרבה על ידי נבוכדנצר ועל ידי הורדוס, זה קרה כמה פעמים. אומר כל זמן, אומר שמועה שמענו, זה על הזמן של הקץ. אומר ביום ההוא, ביום ההוא, ביום ההוא, אלוי ביום ההוא נאום אדוני והעבדתי חכמים מי אדוים וסבונו מי ערי סוב. כל החורבנות שיהיה לו בימי הביניים ימצאו באדום חכמים, ובערי סב, כן, העיר המלוכה, ימצאו נבונים, ובכל ארץ אדום יהיו גיבורי חיל. אבל ביום ההוא המיועד יעבדו חכמים מאדום, תובד תבונה מערי סב, שעיר המושב הראש של אדום, הרומי, רומי, רומי זה עירתה, כן? ויש רומי המדינה, הממלכה שמכונה גם בשם רומי, ויש את העיר שמכונה רומא. בסדר? אז יש בכל המדינה חכמים מאדום ותבונה מהריסיו. וחתו גיבוי רכו תימון, איפה אדום נמצאת? לצד דרום לארץ ישראל, לכן איך היא מכונה? תימן, לשון ימין, כן? תימן זה ימין, ולכן היא נמצאת, כשאתה עומד עם הפנים למזרח, זה צד ימין שלך. אז וחתו יישברו גיבוריך תימן, למען ייקורס איש מהר איסוב מכותל. יש פה רשי מעניין שאומר שהם יחתו, הגיבורים של אדום יישברו ויפחדו ויברחו אל ארץ ישמעאל. זאת אומרת, אם יהיה תופעה של אדומים שבורחים להינצל אצל הישמעאלים. עכשיו, המלבי מסביר שבעצם המלחמה פה קורית על ידי הישמעאלים, אבל הם בורחים לישמעאל להינצל, או משהו כזה. אבל הם יישברו, יישברו, ולמען יקרת איש לא יהיה להם, לא יצא, לא גבור על המלחמה, שום דבר, והם לכן באמת ייקשלו, יקרת איש מהר יסב מקטל. זאת אומרת, הקטל יגרום להם פחד שישבור אותם, ואז הם יקרתו לגמרי. אומר, למה כל זה יגיע להם? למה הם יקבלו את העונש הזה? מי חמאס הוכיחו יעקב תחסכו בושו ונכרעתו לעולם. ממה שגזלת את יעקב תחסה אותך בושה בחורבנות שעברו ונכרעת לעולם בחורבן העתידי שיהיה חורבן נצחי. פה אנחנו רואים חמאס יעקב, אחיך יעקב, גשם גזלו מיעקב. יש פירוש מעניין של המגיד מדובנה שהוא אומר, הוא מספר את זה עם משל, שהיה פעם ילד שמגיע הביתה, והוא מספר, הילד הבריון של השכונה, מספר, יינקי, הילד העדין של השכונה, נתן לי סתירה. מה אבא שלו עושה? תופס את האיסוב הזה, את הבריון, ונותן לו כאלה מכות. אומר לו, רגע, נראה לו שאבא שלי לא הבין. מה אמרתי? יינקי נתן לי סתירה, לא אני נתתי לו. אמר, כן, כן, שמעתי, יינקי נתן לך סתירה, ועל זה אתה עכשיו תחטוף. אומר, אבל למה? הוא נתן לי סדירה. אומר, כן, אבל מה עשית לו בשביל שהוא ייתן לך סדירה? אם יין גיע הדין נתן לבריון סתירה, כנראה שבאמת עברת את הגבול הפעם. כנראה באמת עשית משהו שהוא מעבר לכל דבר. כך אומר אדמג נדומה. נרפו גם כן, הוא מסביר את זה, מחמס אחיך יעקב. איסוף בא לבכות לבני הקדוש ברוך הוא, תראה מה היהודים עושים. תראה מה יעקב, תראה איך הוא מתנהג, הוא גונב. אז הקדוש ברוך הוא יגיד, ככה? יעקב גנב? מעניין למה יעקב היה צריך לגנוב במחנות קליפות תפוחי אדמה. נורא והיום. נכון? גנבו מהמטבח של המחנה קליפות של תפוחי אדמה. מחמס אחיך יעקב תחסך בושה. שיסתכלו על כל הסיפור, איך גרמת ליעקב לרדת לשפל מדרגה כזה שלא הייתה לו ברירה אלא לגנוב קליפות תפוחי אדמה. על זה אתה תיענש ונחרדת לעולם. אבל כן, עשיו תמיד אוהב לבוא ולהראות, הנה תראה כמה יהודים גרועים. הנה, תראה, הם גנבו כמה קליפות. הם גנבו, הם עשו. ואת זה הם יסריטו, ויביאו צוותי תקשורת מכל העולם, וירגיעו לעצום את המצפון על רצח, הרג, והדברים הכי גרועים שיש בעולם. כי הנה, גם הם עשו משהו, כן? אתה רואה את זה אצל יוסף הצדיק. מצרים זה המקום הכי שטוף בזימה בעולם. אבל הסיפור של יוסף, שלא היה, אבל את הסיפור הזה כל מצרים מדברת עד רמה כזאת שהיה צריך הקדוש ברוך הוא לגרום לשר המשקים ושר האופים לשבת בכלא שיפסיקו לדבר על יוסף, כמו שרשי אומר. מה יש לדבר על יוסף? הוא בדיוק כמוכם. אם הוא עשה את זה, הוא בדיוק כמוכם. אבל הם יודעים שהוא לא בדיוק כמוהם. הם יודעים שהוא יוסף הצדיק. הם יודעים שהוא קדוש ומעולם לא עשה שום דבר רע. ולכן כל כך חשוב לדבר עליו שהוא בטח עשה. לכן זה נושא השיחה המרכזי משך שנים, כי יוסף גם חטא. אם זה היה אמת, זה לא היה מעניין. אם הוא גם חוטא, אם הוא בדיוק כמונו, אז זה הכי פשוט. מה יש לדבר פה? אבל בגלל שהוא לא, לכן יש לדבר. מחמס אחיך יעקב תחסך בושה, ונחרעת לעולם. אומר הנביא, תדע לך, על מה אתה הולך להיענש? בתחילה, בחורבן בית ראשון, לא אדום היו המחריבים של בית המקדש. מי היו המחריבים של בית המקדש? נבוכדנצר, בבל. אבל הטענה על אדום באותו יום זה, ביום עמודך מנגד. היום שעמדת מנגד, עמדת בצד, ולא עשית כלום, לא עזרת לעם ישראל. ביום שבויס זורים חילוי, ביום שהגיעו זרים, בבליים, כן? הם, הזרים האלה, הבבליים, הגיעו ושבו את עם ישראל. ואתה עמדת מנגד ולא עזרת לעם ישראל, על זה אתה הולך להיענש. אם יש לך אפשרות לעזור ולעצור עוול שנעשה, אם יש לך אפשרות לעשות משהו לטובת מישהו אחר, לטובת יהודי אחר, ואתה לא עושה את זה, תדע לך שעל זה אתה תיענש. ביום עמודך מנגד, ביום שבות זרים חילו. ואז יש לך שלב שני, ונוחרים בואו שעורוב. זה הזמן הנוחרים, שהם יותר מהזר, הם מארץ עוד יותר אחרת, שזה הרומאים, שבאו שערב בחורבן השני, באו שערב של ארץ ישראל, ועל ירושלים ידעו גוירול, ומדין גורל על ירושלים, זורקים גורלות, מי יחריב את בית המקדש? מי יערוס את חומת בית המקדש? גם התוקח אחד מהם, שאז בני אדום, שבהתחלה היו חלק מעם ישראל, התהפכו, נהיו לצרים נגד עם ישראל והצטרפו לכובשים. גם אתה כאחד מהם. ויש פה גם את האמירה הזאת של עמדת בצד, גם אתה כאחד מהם. לא באת לעזור לו? תראה לשון רשי, אומר רשי, ביום עמודך מנגד שלא באת לעזור לו, גם אתה כאחד מהם, אעלה אני עליך כאילו אתה מן הבאים עליהם. כל אלה שהיה ביכולתם להפציץ את מסילות הברזל המובילות לאושוויץ ולא עשו את זה, מעלה אני עליך כאילו אתה מן הבאים עליהם, גם אתה כאחד מהם. זאת האמת. יכול להיות שזה לא נעים לאוזניים, אבל זאת האמת. גם אתה כאחד מהם, זאת ההסתכלות האמיתית. היו, ואנחנו יודעים היום שהנאצים בדקו כל הזמן לראות מה היו התגובות של העולם. האם באמת מישהו יהיה אכפת לו שאנחנו נערוק את היהודים, או שהם תכלס ישמחו שאנחנו עושים בשביל את העבודה השחורה? והמסר שהם הבינו היה העולם ישמח אם הם יעשו את העבודה בשביל כל העולם, כולם ידעו להם. ודרך אגב, אם יש שתי ספרים שחוברו על משפטי נירנברג, הפסיכולוג שריאיין אותם, שהיה איתם, והוא כותב את זה שם מפורש, שהם אמרו לו את זה. מה, העולם חייב לנו הכרת הטוב, מה שעשינו בשבילו, את העבודה. את המסר הזה הם הבינו. יכול להיות שהם הבינו קצת מוגזם ולא התכוונו כל כך הרבה, אבל לא באמת היה אכפת למישהו. זה לא הרבה שנים, ולכל היפי נפש למיניהם שמאוד מאוד מזדעזעים מכל דבר, לא באמת היה אכפת להם כשיהודים נשרפו במיליונים. ועל זה אנחנו יודעים שכל האומות האדומיות האלה, חלק מהאדומים שרפו בעצמם, חלק מהאדומים חנקו בתאי גזים, וחלק מהאדומים עמדו בצד ולא עשו כלום כשכל הדבר הזה קרה, וגם אתה כאחד מהם. ואל תירא ויואי מוכיחו ביואי נוכרוי, ואל תשמח לבני יהודו ביואי מובדום, ואל תגדל פיחו ביואי צרו. לא היה לך לעמוד מנגד. הם הוסגרו ביד אויב, הם נפלו בקרב. למה אתה שתקת? למה לא ניסית לעצור את זה? זאת הטענה הגדולה לאדום בעניין הזה, לפי הפירוש של רש"י. המלבים אומר שיש פה כמה מדרגות, דרגה אחרי דרגה של עוולות שהם עשו. דבר ראשון, לבלטרה ביום אחיך ביום נוכרו. זה אחיך? אח שלך נהיה נוכרי, שיחת את הברית אחים, היה ראוי שתמנע את עצמך לראות את הדבר הזה. מה אתה עומד ומסתכל? מה אתה נהנה לראות את זה? אתה לא אמור ליהנות מלראות את זה. על כל פנים, ראית? מה אתה שמח? מה אתה שמח? אל תשמח לבני יהודה. מה אתה שמח? על כל פנים, לא שמחת? שמחת בלב? למה אתה מוציא את זה בפה? ואל תגדל פיך, אל תוציא את השמחה שבלב אל הפה, ללעוג, לבוז. זה הכל מדבר עדיין על השלב של בית ראשון. הם עומדים בצד והם שמחים וצוהלים על זה שעם ישראל נהרגים ויוצאים לגלות. אתה לא אמור לראות, אתה אמור לעזור. אתה לא עוזר? לפחות אל תסתכל. תברח. אתה ראית? אל תשמח. שמחת? אל תשיר בקול. אל תלעג, אל תבוז. והדבר הזה גורם למכה של אדום, למפלה של אדום, ונחרת לעולם. זה הקליפה הטמאה שהולכת להישמד לנצח. אתה רואה שקליפת ישמעאל עוד מגיעה איכשהו לאיזה תיקון. קליפת ישמעאל, ישמעאל עשה תשובה. ישמעאל עשה תשובה, השם ישמעאל מדבר על זה בפרש הזה ישלח. יש איזשהו תיקון לבחינת ישמעאל, אבל לבחינת עשיו הוא הופך להיות לראש כל הטומאות שבעולם, והוא נחרת לעולם. אחריתו עדי עובד. עדי עובד. אין לו שום תיקון, אין לו שום דבר. איפה הדבר הזה מתחיל? בלהסתכל על צרה של מישהו אחר ושלא אכפת לך, שאתה לא מנסה לעזור למישהו שסובל, שאתה יכול אפילו לשמוח, ואוי ואבוי, אתה מעיז ללעוג ולבוז. כן, אדום אחר כך הופכים להיות, לא יודע מה, ארכי ארכי רוצחים שטובחים במיליונים עם שיטה מסודרת לאורך שנים. הם הופכים להיות מפלצות בדמות אדם. משהו שמפלצות היו מתביישות להתנהג ככה. הם הופכים להיות דברים מחרידים. אבל תדע לך איפה זה מתחיל. כשאתה רואה ילד סובל או בן אדם סובל, ואתה יכול לעצור את זה ואתה לא מתערב, שמה זה מתחיל. והתביעה הזאת היא אלינו שלא נהיה אדומיים אפילו במילימטר. לא נהיה במיליגרם של אדומיים, לא נהיה. ראית עוול, תעצור אותו. אתה לא יכול, לפחות אל תראה את זה. אל תשמח. מה אתה לועג? מה אתה בז? מה אתה שמח שמישהו נפל? איך אתה מסוגל? פה השורש של אדום נמצא. אל תבוא. עכשיו הוא עובר לדבר על בית שני. כן? בית שני. אל תבוא בשער עמי ביום אדום, אל תבואי בשער עמי ביום אדום, אל תירא גם אתו ברועסוי ביום אדוי, ואל תשלח נובך אלוי ביום אדוי. אומר, אל תבוא בשער עמי, בבית שני שיותר גרוע, הם כבר עזרו בעצמם להחריב, והנוכרים באו לשערים, הרומאים, והיה ראוי, היה ראוי שאל תבוא גם אתה בשער עמי עם המחריבים. לא היית צריך לבוא איתם. אם באת, אל תרא גם אתה ברעותו. למה אתה מלמד עליהם חובה? למה אתה מספר עליהם רע? למה לך להציס את הרומאים נגד היהודים? ללכלך עליהם, להגיד שהם רעים, להגיד ככה? ולפחות, בסדר, כבר עשית את זה. אל תשלחנה וחילו, אל תהנה מהשלל. אל תהנה מהשלל. מה הלכת לבוז את השלל של היהודים אחרי שהם נהרגו? זאת אומרת, יש פה המון המון דרגות, וזה מאוד מאוד חשוב הדרגות האלה. זה לא X או Y, כאילו, 1 או 2, 0, זה לא בינארי. 0 או 1. יש פה המון המון שלבים. אדום לא הגיע להיות היטלר ביום אחד. זה התחיל עם חוסר אכפתיות, זה המשיך עם לראות ולא לזוז מהמקום, זה המשיך עם לשמוח, אם להמשיך עם לצהול, אם להגיד את השמחה בפה, זה המשיך עם להשתתף, להיות חלק מהבלגן, זה המשיך עם להגיד רע, לא, אני עוד לא רוצח, אבל אני מעודד את ההוא, ואמר לו, כן, בטח, אתה יודע הרי שהוא הולך לרצוח, אתה יודע שהוא הולך להתעלל, אתה יודע מה הולך להיות פה, מה אתה תומך בו? ומגיע לשלב הבא, ליהנות מהשלל, לא אני הרגתי, אבל אתה יודע, בוא נתחלק בשלל ביחד. זה עוד שלב של ההשחטה, והשלבים האלה עוברים שלב ועוד שלב ועוד שלב ועוד שלב. הוא אומר, לכל הפחות, ואנחנו עוברים לפסוק הבא, ואל תעמוד על הפרק להכריס אס פלי טוב, ואל תסגר שרידוב ביועם צורו. הוא אומר, לפחות, על כל פנים היה ראוי, שאל תעמוד על הפרק להכריס את הפליטים, אנשים שמנסים לברוח. למה אתה מסגיר אותם? אומר, אל תעמוד, אל תלך לשם, למה אתה בכלל עומד על הגבולות? תן להם לברוח, תתחמק, זוז הצידה. אנשים רוצים פה לברוח, תן להם את האפשרות לברוח. אתה עמדת שם, כבר תפסת אותם. אל תסגר שרידה ויום צרה, שרדו מהם כמה. אל תסגר עבד אל אדוניו, אשר ינצל אליך מים אדוניו. אל תסגיר אותם. וזה היה אחרי החורבן. בהתחלה הם ראו את הרעה של עם ישראל, כתרגו עליהם, ואחר כך כשגברו הרומאים ושלטו פה על כל האזור, ואז התפשטו האדומיים, בעצם השתלטו על רומא, והתפשטה האמונה שלהם, התחילו לבזוז את הכסף של עם ישראל. זה התחיל עם כסף. תמיד, כל מקום, כל פינה שהיהודים חיו באירופה, תחת האומות הנוצריות, הם מיסים ומיסים ומיסים, ופשוט בזזו, שחטו ולקחו את כל הכסף. אחר כך התחילו גירושים. שזה אומר להכרית את פליטיו, נכון? זה אומר, פליטים, פליטים, פליטים. כמה גירושים? ראיתם פעם את המפה של הגירושים באירופה? פשוט מדהים, לא הייתה ארץ שהם לא גירושו ממנה, ולאורך שנים, פשוט מדהים, לראות מפה עם כל כך הרבה חיצי גירוש. לא, לא יומן. יומן, זה מפה מפורסמת דווקא. המפה של הגירושים. ואחר כך זה ימשיך הלאה, להרוג את האנוסים שנשארו, ששרדו בתוכם, הסגירו אותם לעוצר, למשפט, עינויים קשים, אינקוויזיציה. זה התהליך שבעצם הם העבירו את עם ישראל במשך דורות. בהתחלה לא לעזור להם. השלם השני היה לבזוז אותם, לגרש אותם ולהסגיר את השרידים. הוא אומר, ובגלל כל הדבר הזה הולך להגיע יום כי קורו יביוי מאדוינוי על כל הגויים כאשר אוסיסו יאוס אלוך גמולכו יושוב ברוישכו. היום המיועד, מת השם, על כל הגויים, נשלם על הרעות שלהם, הוא קרוב. ואז הם יקבלו כפל תשלומים. על המעשים, כאשר עשית, יעשה לך, וגמול. גמול זה בעצם גם התפעלות של שנאה, קנאה, שלפי איך עשית את המעשה. מה חשבת כשעשית את זה? רק עשית את זה יבש ורק, או עשית את זה עם כל הסיסיות, עם כל השמלץ, נהנית מכל רגע. גמולך, כאשר עשית, יעשה לך. מעשים מול מעשים, אבל גמולך ישוב בראשך. כמה שאתה צהלת, שמחת, הרגשת, התרגשת, כשעשית את זה, מול זה הקדוש ברוך הוא, שהוא בוחן ליבות וכליות, ייתן לך את העונש על השמחה שלך. כאשר, זה בסוג ביחזקאל, בלמדי, ועשיתי כאפך וכקנאתך, אשר עשית משנאתך בם. התחושות שלך והרגשות שלך, גם עליהם תענש ובנפרד. ופה הוא ממשיך ואומר, כי כאשר שסיסם על הר קודשי, ישתו כל הגויים. תמיד התרגום אומר, כמו ששמחתם על נפילת בית המקדש, טורו דה קודשה, ישתו כל הגויים תמיד, הם ישתו כל האומות כספורנות תמיד. הביטוי הזה מגיע מירמיהו, ירמיהו מדבר על כוס חימה, כוס יין החימה הזאת, והשקיטה אותם את כל הגויים בקפיטל חופי, מפלה של אדום. כן, שהם לשתות, שתו ישתו, ואתה הוא נקה, תנקה, לא תנקה, כי שתו תשתה. כי כאשר שתיתם על הר קודשי, ששם הקדוש ברוך הוא משקיע אותם את כוס החימה, ישתו כל הגויים תמיד, כי עברו עליהם חורבנות רבות, במשך זמנים וימים בתמידות, עד שבאחרית הימים, ושוסו ולעו. הם ישתו וישתגעו מהומה שיממון טירוף הדעת, והיו כלא היו, עד שהם יגיעו למצב שיהיו כלא היו. התבטל המציאות שלהם לגמרי. ובהר ציון תהיה פלאיתו והויו קוידש ויורש ובייס יעקב אייס מוי ראשיהם. והר ציון תהיה פלאיתה והיה קודש, אחרי שכמה אומות שהיו מחריבי ארץ ישראל יכלו יובד זכרם, ותהיה פלאיתה בהר ציון ונדחי ישראל יתקבצו שם קצת קצת לאט לאט, והויו קוידש ובית יעקב ירשו את ירושתם, את מורשיהם, את הירושה שלהם, והויו ויש יעקב איש ויש יוסף להבו וויש עיסוב לקש ודולק ובוהם ואכלום ולא יהיה שוריד לויש עיסוב כי אדוני דיבר. נאמר ואז תהיה מלחמת גוג ומגוג, ויהיה בית יעקב אש שבוערת מקרוב ובית יוסף כלהבה שבוערת יותר מרחוק, יותר מהאש. משיח בן יוסף יצניח אז, או מפני שעשרת השבטים לא יהיו עדיין כולם בארץ ישראל, הוא יהיה עוד מרחוק. לבית עשיו יהיה קש, שכשהוא רק מריח אש, אז קש אחד אוכל את השני. הם מתחילים כבר לשרוף אחד את השני. הוא אומר, כך הם יובדו, יאבדו אחד את השני במלחמת גוג ומגוג, כמו שמפורש ביחזקאל פרק ל"ט, עד שלא יהיה שריד לבית עשיו, כי השם דיבר. ויורשו הנגב, שר עשיו. עם ישראל שהיו יושבים בדרום ארץ ישראל, ירשו את הר עשיו, שהוא בצד הדרום. ובני השפלה ירשו את ארץ פלישתים, ואת הר אפרים, ואת הר שומרון. ובנימין, בני מנשה, שהייתה בארץ גלעד, יפשטו לצאת לגבולות ארץ ישראל מזרחה. ויורשו הנגב, שר עשיו. והשפעי לא אספלישתים ויורשו אסדה אפרים ואסדה שוימרוין ובניומין אסגיל עוד. אומר, מסביר את זה, אמר לי, טוב, זה תמיד דרום, שפלה, פלישתים, שזה מערב, שדה אפרים בצד מזרח יתרחב הגבול, ובנימין יירש את הגלעד, הוא יירש אז בצד צפון לירושלים של עכשיו, והנחלה תתפשט במזרח בעבר הירדן, והגלעד ייפול בחלקם. וגולוס החיל הזה, מה זה החיל הזה? אומר התרגום יונתן, העם הזה, כן, החיל הזה, הצבא הזה, הציבור הזה, לבני ישראל אשר כנענים עד צור אפס, וגולוס ירושלים אשר בספורד ירשו איס עורי הנגב. אומר רשי, מדובר פה בני ישראל אשר כנענים עד צרפת, גלות אשר הוא מבני ישראל שגלו מעשרת השבטים לארץ כנענים עד צרפת, וגלות ירושלים אשר בספרד, מבני יהודה שגלו לספרד, הם ירשו את ערי הנגב בדרום ארץ ישראל. צרפת, אומר רשי, מה זה? אומרים הפותרים, צרפת הוא המלכות שקוראים פרנצה בלעז. שמעתם פעם על פרנץ? פרנץ, פרנצה בלעז. זה גלות צרפת ירשו את גלות כנענים מהצרפת, וגלות ירושלים אשר בספרד, מי זה? זה בני יהודה גלו לספרד, כן? בעשרת השבטים גלו לפרנצה, לצרפת. וגלות ירושלים, בני יהודה גלו לספרד, מה זה ספרד? אספמיה. ספניולי? כן? שפניה, מה זה שפניה? ספרד. נכון? זאת אומרת, אנחנו מתרגמים, לכן עד היום, גם בלשון הקודש ובעברית, משתמשים בפרנס, אומרים צרפת, ובשפניה, ספיין, כן, כמו שזה נקרא באנגלית, ספניולי, ספרדית, כן? ספיין, אומרים ספרד, בגלל הפסוק הזה, לפי הפירוש הזה של רשי, למרות שיש גם פירושים אחרים פה בפסוקים. אמרם כותב שבני דן ירשו לעתיד את צור וצידון שהתווסף לארץ ישראל, ובני דן הם גלו קודם כל השבטים, הם ישבו חוץ לארץ ישראל, לכן הם נקראים גלות החיל הזה. הם ירשו את החלק של הכנענים עד צרפת, הוא מתכוון צרפת זה העיירה קטנה ליד צידון, ששם מפורש במלכים חפ"א שאליהו הנביא הגיע לצרפת. זה פשוט אומר, זה עיר פה בלבנון. וגלות ירושלים אשר בספרד ירשו את ערי הנגב, אז הוא אומר, זה חלק יהודה ובנימין ירשו במקומה, הם ייקחו את נגב ארץ ישראל, הם היו גולי ירושלים והתיישבו אחר כך בספרד. ואז הפסוק האחרון בספר הזה, והפסוק האחרון בהפטרה, ועולו מוישיעים בהר ציון לשפוט אסער אי סוב והויסו לאדוני המלוכות. על יעלו מושיעים, מצילים מהר ציון לדון את הערים של עשיו, הערים הגדולות של עשיו, קרחד איוב, ככה איזוב, כך כותב התרגום יונתן בן עוזיאל, ותתגלה מלכותה דה השם על כל יתבי ערה. ותתגלה ויתגלה מלכות השם על כל יושבי הארץ והייתה לה שם המלוכה ותהי מלכותה דה השם לעולם ולעולמי עולמי. היה ככה גרסה של הרד"ק בדברי התרגום יונסן, ואז תהיה מלכות השם לעולם ולעולמי עולמים. ועלו מושיעים בהר ציון, אומר רשי, יפרו מעשיו, והייתה לשם המלוכה לימדך שאין מלכותו שלמה עד שיפרה מעמלק. אין מלכותו שלמה, זה בעצם תיאור של מלחמת גוג ומגוג. התגלו שני המשיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, והשבעה רואים שיושיעו את עם ישראל, והם יעלו לשפוט את הריסה, והייתה לה שם המלוכה, ויקבלו כולם עול מלכות שמיים במהרה וימינו. אמן.